היי קרן.
היי אדיר.
מה נשמע?
בסדר גמור, שלומך?
מעולה, מעולה. טוב, אישה איתי פה מתחום המחירות, זה לא קורה כל יום.
שמחה להיות המיוחדת הזאת.
מדהים, כן. מדהים. טוב, יאללה, אז נתחיל.
קדימה.
טוב, אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למחירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המחירות המובילים בישראל, אותם ריינמייקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד ריינמייקרס, היוזמה לקידום תחום המחירות בקרב יזמים ואנשי מחירות בישראל, ואיתי נמצאת קרן מיר, כיום יועצת לסטארט-אפים ובעברה סמנכ"לית המחירות של חברת סייסנס, ועבדה בחברות גדולות כגון נייס ואמדוקס. אז קרן תשתף אותנו בדרכה המקצועית העשירה, וגם תדבר איתנו על בניית תהליך המחירה, ולמה גם אתם חייבים לממש את זה מחר בבוקר. אז רק, לפני שנתחיל, תודה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת, לדניאל שרביה על העריכה, ולגיא וטומי יקירי המולדת והעם. אז פתיח ומתחילים.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
חזרנו. טוב, קרן, אז תספרי לנו קצת על עצמך.
אז ככה, בלי לשעמם יותר מדי, אני אפשר לומר, ב-25 שנים האחרונות עובדת הייטק חרוצה. התחלתי את הקריירה שלי כמתכנתת, ראש צוות פיתוח, אז עברתי דרך הפרודקט, סיילס, ובאמת ב-20 שנה האחרונות מתרכזת בכל עולם המחירות, על גווניו השונים מפילד, דיירקט, אינדיירקט, OEM, עד הגילוי המרעיש של כל עולם ה-Inside Sales, ובאמת ככה מייעצת היום מכל הניסיון בשטח, מה שנקרא, לסטארט-אפים שרוצים להתחיל ולא יודעים איך ואיפה.
אז בוא נדבר על ממש על התחנות ככה בדרך. נתחיל, איפה התחילה דרכך המקצועית?
אז דרכי המקצועית התחילה באמדוקס. כמו שאמרתי, עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב, ממש בסיום הצבא, בחיל אוויר, אגב, שאני חושבת ששם הוטמעו הסטנדרטים של תחקור והשתפרות וכדומה. אז כבר בשנה השלישית של התואר הראשון של מדעי המחשב, התחלתי לעבוד באמדוקס כמתכנתת. אמדוקס בימים ההם שלפני יותר מ-20 שנה, מודל שלהם היה פרויקטלי, כך ש... היית ממש נמצא באתר לקוח, אז עד אחרון המתכנתים, הזוטרים ביותר, כמוני, באותו זמן, נחשפים ללקוח, ואז אתה רואה מיד את הקשר בין התוכנה שאתה כותב לזה, שבאמת בסוף מישהו משתמש בזה. ושם באמת כבר הבנתי שאני צריכה לצאת לאור ולהיות בעולם שהוא יותר customer facing, ומשם עברתי להיות product manager בחברת BMC, ומשם עברתי להיות פריסל בחברת נייס, ואז צמחתי בכל ארגון המחירות להיות סיילס דירקטור ו-VP סיילס בחברות אחרות. ואני חושבת שהדבר המיוחד במסלול הזה זה באמת התחנות האלה והחיבור ביניהם. כלומר, כל פעם שעברתי מ-R&D לפרודקט, אז כשהייתי בפרודקט ידעתי לדבר את השפה של ה-R&D. כשעברתי למחירות, ידעתי לדבר את השפה של אנשי הפרודקט, שאלה הממשקים העיקריים. וזה באמת נתן לי, בסופו של דבר גם כאקזקיוטיב, נתן לי באמת ראייה רחבה של 360 על הארגון שאני נמצאת בו.
יפה, אז בעצם ממה שתיארת, את גם עברת ביחד עם התעשייה איזשהו שינוי מסוים. דיברנו על Enterprise Sales, שהפך להיות Inside Sales, שאחד, אני אשמח שתרחיבי על זה, שתיים, אולי מה דעתך על הדבר הזה? האם זה קרה לך אישית, או שזה טרנד שקורה היום בכל התעשייה, ואת ככה חווית אותו בצורה טבעית?
אז אני הרבה שנים הייתי באמת ב-traditional sales, כמו שאנחנו קוראים להם, של wine and dine, ותעלה על אווירוני, ו-every second week הייתי על אווירון לרוסיה, ברמה שכבר אם לא באתי לאיזו טיסה, אז דיילים תהו איפה היית. זה באמת מהסימנים הבאמת מובהקים לזה שאת, you are doing something wrong. ואז כשפנו אליי מסייסנס למעשה, ואמרו, בואי, אנחנו מוכרים בטלפון, חשבתי שירדו מהפסים. באותו זמן, רק פניה, אני חושבת, הייתה מחלוצי השיטה הזו, ואז עצרתי רגע והבנתי משהו. הבנתי שיש שיפט כללי בעולם, שמתחיל להיות יותר ויותר בישראל, של עולם המחירות, מ-traditional ל-low touch, ל-inside sales, however you want to call it, והבנתי שאני לא נשארת דינוזאור, ואני הולכת ללמוד את הדבר הזה, ולפתוח אופקים חדשים. היום אני כמעט מיסיונרית של, של הדבר הזה. גיליתי עולם מופלא. שוב, בתור בן אדם שהקריב את הכבד שלו בשביל עסקאות של מיליוני דולרים, פתאום למדתי שיטה חדשה, ועולם אפקטיבי ומרתק.
יפה. עוד מעבר שככה נגעת בו, זה אותו מעבר מהעולם הטכני, הפרודקטי, לעולם המחירות. מה גרם לך לעשות את זה? מה היית ממליצה לאנשים שמשווים בצד ה-R&D, או בצד הפרודקט, שחושבים על מסלולי התפתחות בהקשר הזה?
אז כמו שאמרתי קודם, מה שגרם לי לעשות את זה, זה באמת החשיפה ללקוח בשלב מאוד מוקדם בחיי המקצועיים, טכניים באותו זמן. אני חושבת שאין הרבה אנשי מחירות שהם עם רקע כזה עמוק של מוצר ופיתוח. אני חושבת שזה רק מוסיף עומק ונפח למקצועיות שלך כאיש מחירות. היכולת להתמודד עם בעיות, היכולת להבין מה זה, מה המשמעות של באג, מה המשמעות של רודמאפ, מה המשמעות של פיקס או של ריליס, מיינור ריליס, מייג'ור ריליס, בסוף מאפשרת לך לנהל יותר טוב גם את הציפיות מול הלקוח, וגם את הציפיות של הלקוח בתוך הבית. וזה, הרבה אנשי מחירות כשאומרים להם, או כשאיש הפרודקט אומר להם, לא, אין את הפיצ'ר הזה וגם לא יהיה, מבחינתם זה make or break של הדיל. ואנשים שבאים באמת מהרקע של הפיתוח או של המוצר לצורך העניין, שזה באמת יותר קרוב כבר החוצה, היכולת אלתור שלהם או מציאת פתרונות היא משמעותית יותר טובה ותורמת למחירה. לכן אני מעודדת אנשים שבאים מהרקע הזה ומחפשים אפשרויות התפתחות בקריירה. אז נכון, יש את המסלול המאוד טבעי של ניהול, ראש צוות וראש קבוצה, ולהישאר בעולם הזה של הפרודקט וה-R&D, יש עוד אפשרות, והיא באמת ללכת לכיוון של המחירות, בטח היום במחירות המודרניות, שזה בכלל פותח עוד אפשרויות, גם יותר לנשים כנראה, אפרופו.
קודם כל נוסיף ונגיד, אני חושב שבישראל חסרים לנו היום אנשי מחירות, ואין ספק שאם נראה יותר מעבר של אנשים מתפתחים בכיוון הזה, אחרי שהם עשו איזשהו כברת דרך בצד המוצרי-טכנולוגי, כולנו נרוויח בטח אותם אנשים. נקודה נוספת, אני חושב ששווה רגע לדבר עליה פה, זה הנושא של אישה בתחום המחירות. אני מסתכל רק על הפייפליין מרועיינים שלי, ו... אין כמעט. בישראל במיוחד, אני אגב, בתור מי שחווה גם את השוק האמריקאי, זה לא מובהק שם בצורה כזאת. כמובן, יש עדיין את בעיית אי השוויון, אבל פה זה פשוט בצורה מובהקת שלא נעימה לעין, נקרא לזה. אז תני קצת אולי אחד מהחוויה שלך. איך זה היה, את התחלת את זה בשנים שזה בטח היה עוד יותר קיצוני מהיום, ומה את חושבת שצריך לקרות פה כדי שהדבר הזה ישתנה?
אז חד משמעית, אני כל חיי הייתי יחידה, אפשר לומר, אולי אפשר להסתכל עוד יותר אחורה, אני בתיכון עשיתי 5 יחידות פיזיקה, והיינו שתי בנות מתוך כיתה של 40 איש, אז כבר שם ניתעו הסימנים האלה, אבל יש איזה משהו תרבותי / היסטורי לזה שתפקידי מחירות או אנשי מחירות זה מקצוע גברי, כמעט מיליטנטי, שלא בצדק אגב, אני חושבת שמקצוע המחירות הוא מקצוע מאוד מתוחכם, מאוד מעניין, שדורש הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד תכנון, וכן, קשה מאוד לראות שם אנשים, בטח לא בתפקידים בכירים יותר. אני חושבת שאחת הסיבות היא באמת שהמודל מכירות הטרדישנל יותר, שדרש באמת הרבה נסיעות והיעדרויות מהבית, עוד פחות סגרו, עוד פחות אפשרו לנשים להיכנס שם. היום כן יש שינוי, עדיין לא מספיק כמובן, אבל כן הנושא של Inside Sales מאפשר יותר ויותר לנשים להשתלב ולשלב חיי משפחה. אין משמעות כמעט למיקום הפיזי. אתה יכול לעשות את זה מהבית, אתה יכול לעשות את זה מהמשרד, מבית מלון, wherever. ובאמת ההבנה שזה מקצוע ככל המקצועות שפשוט צריך להיחשף אליו וללמוד אותו. וברגע שמבינים שהדרייב הוא לא רק כסף, אלא הצלחה, שזו התפיסה שלי, אני חושבת שאנשי מחירות מונעים מהרצון להצליח ולהגיע ליעדים, שזה לבד, אני לא חושבת שזה משהו גברי בעיקר. אז ברגע שנחשפים לזה קצת יותר, אני חושבת שהנשים יבואו עוד ועוד. כן, צריך לתקן את כל העניין האי שוויון שקיים בכל המגזרים, אז גם שם אנחנו רואים את זה.
יפה, טוב, אז שמכאן תצא
הקריאה, נשים, בואו למחירות.
יאללה, אחריי. יפה. טוב, אז בואי נתעסק בעוד איזה נושא ככה קצת צהור, ואת מסתובבת היום בסוף בסצנה, בין כל מיני מנכלים וחברות. את יכולה לשתף קצת סיפורים, קצת מה שאת רואה, כמובן בלי שמות, גם לטוב וגם לרע. איפה אנחנו היום עומדים במקום הזה מבחינת החברות early stage ועולם הסיילס? מה יש לנו, מה אין לנו, מה חסר, איזה נקודות כואבות באמת צריך להתחיל ולטפל בהם.
אז יש, כן, אני עובדת עם באמת סטארט-אפים שהם בשלבים שונים של הדרך. אם יש משהו שאני רואה חוזר על עצמו ותמיד כמעט מפתיע אותי, תמיד ההתחלה מתחילה בזה שאנחנו חייבים עוד לידים. זה איזושהי אמירה כזו של, או תחושה כזו שככל שיהיו לנו יותר לידים, אז הנה אנחנו עושים משהו טוב. ואז אני תמיד שואלת את השאלה הבאה, אוקיי, אני שופכת לך פה, פורקת מסעית של לידים, מה אתה עושה איתם? ופה נכנס באמת דבר שאני רואה הרבה. תמיד הסטארט-אפים בתחילת דרכם, מי שעושה את המחירות הראשונות, זה היזם, זה המנכ״ל, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, ככה זה צריך להיות. רק שלרוב הם אנשי פרודקט ואנשי מוצר, שלא כל כך יודעים או מבינים במחירות. אפרופו מה שאמרנו קודם, יש מעט מאוד אנשי מוצר שגדלים לתוך עולם המחירות, ולרוב היזמים אין להם ניסיון במחירות. אז מאיפה אני מתחיל בכלל? ואז יש איזו תחושה כזו שככל שהפייפליין שלי מפוצץ בהזדמנויות, לידים, אופורטיוניטיז, איך שרוצים לקרוא לזה, אז יש יותר. אני במבט די חטוף על פייפליינים, יודעת כבר להגיד כמה שם באמת וכמה לא. אני אתן איזה סיפור אולי ככה בשביל להמחיש. יש לי איזה לקוח שעברנו על הפייפליין, ואז הוא אמר, אין, זו עסקה, כבר לחתימה, היא חמה, היא טופ פריוריטי, לא נותר כלום, רק לחכות לחתימה. ואז אני אומרת, אוקיי, מה הדבר האחרון שקרה? אז אנחנו שלחנו להם חוזה, והם החזירו לנו מלא 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 רדליינס. אמרתי, אוקיי, ומה עשינו עם זה? לא ענינו לו. למה? כי יש איזה סעיף אחד שאנחנו לא מקבלים אותו. עכשיו, פה זה לא עסקה לחתימה, זה עסקה עכשיו שצריך להעיר מן המתים, זאת אומרת, זה נכון, הגעת לשלב מאוד מתקדם של חוזה, אבל את ה-last mile לא עשית. זה משהו שבכלל אני רואה הרבה, ככל שהזמן עובר, ובאינסייד סיילס זה עוד יותר חזק, ככל שהזמן עובר והמומנטום יורד, הסיכויים לסגור את העסקה יורדים. ככה שאפשר ממש במבט חטוף בפייפליין להסתכל על כמה זמן חיות הזדמנויות בתוך הפייפליין, וכבר לדעת מה הסיכויים שלהם להיסגר. מי יותר, מי פחות, כמובן, תלוי בסייקלים, תלוי בתהליך עצמו ובמוצר עצמו, אבל בגדול אתה רוצה לשמור מומנטום כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז זה מסוג הדברים, ואחד הדברים שאני חושבת השורש של זה, זה שבגלל שהיזמים והמנכ״לים לא באים מהעולם הזה של המחירות, הם כמעט נרתעים ממנו, ואז הם מזניחים אותו. הם לא מנהלים אותו כמו שהם היו מנהלים את ה-R&D. R&D עושים סקרם יומי וספרינטים, ומחירות לא. אז אני אומרת, בראש ובראשונה, להבין שזה אזור שחייבים לטפל בו. עכשיו, מתי נכנסים ללחץ שחייבים לטפל בו? כשיוצאים לסיבוב גיוס של כסף, וחייבים להראות שסגרנו לוגויים, ואז אנחנו מתאבדים על כל עסקה. אז זה משהו שצריך לבנות אותו כחלק שוטף מהאופרציה היומיומית, מהיום הראשון של הסטארט-אפ. היום כבר לא, אני חושבת שאני כבר לא רואה סטארט-אפים שיושבים בגראז' 7 שנים ומפתחים את המוצר, ורק אחרי זה יוצאים לשוק. הדבר הזה צריך לקרות ביחד. בזמן שאתה מפתח את המוצר, אתה כבר מתחיל לבדוק את השוק שלך. וכמו שאתה צריך מומחי R&D, אתה צריך מומחי מחירות, באותו זמן שיעשו, שכל אחד יעשה את הדבר הזה שהוא טוב בו.
את מה שאמרת עכשיו, קודם כל, דגשים סופר חשובים, סופר חשובים, ואגב, הם גם, זה לא שאני אצג רגע את צד היזמים, אני חושב שיש פה איזה טרנזישן שהוא מאוד לא קל ליזמים לעבור, כי בסוף אתה מגיע מעולם של גיוס כספים, כמו שאמרת, חוזה, אתה נורא מסתכל על זה מהזווית של העורך דין, ונורא מהזווית של ה-R&D, ופתאום אתה צריך לקחת איזשהו זווית אחרת, שבה אגב אתה גם לפעמים נמצא לבד, ואתה היחיד בחברה שמדבר את השפה הזאת, עם האג'נסי הזה בנקודה הזאת, ולכן אני חושב שהדגשים שנתת הם דגשים סופר חשובים שצריכים לעמוד לעיניו של כל מנכ״ל או מי שמקדם את המחירות בחברה עצמה. כל מה שאמרת עכשיו, זה היה בנוגע למנכ״לים היום ב-early stage. האם יש לך איזו אמירה כללית על מחירות, על המצב המחירות היום בעולם, או ספציפית בישראל? איזשהו טייק על התחום הזה?
אני אגיד משהו שאתה יודע, ברגע אסתור פה את היותי איש מחירות. אני תמיד אמרתי, גם בישיבות הנהלה, גם לאנשי R&D, ל-CTO, whoever, תפתחו מוצר שלא דורש אנשי מחירות. אם אני צריכה לשים איש מחירות ולבזבז את זמנו היקר על להראות פיצ'רים ומסכים יפים ופירוטכניקה של המוצר, פספסנו משהו, כי בעולם היום שהכל אתה קונה באונליין, בכמה קליקים, כבר כל המוצר, לא משנה אם זה B2C, B2B, whatever, אתה הכל אינטואיטיבי, אתה לא יושב וקורא מניואלים, אתה לא, הכל כבר, אם זה לא אינטואיטיבי, זה לא עובד, אז גם כשאתם מפתחים מוצרי תוכנה, אנטרפרייז, קלאוד, סאס, תעשו את זה אינטואיטיבי. אני צריכה שאנשי המחירות של ארגון יעבדו על היחסים עם הלקוח, יחתרו למקבלי החלטות, יובילו לסגירה, יבנו את הטראסט, ייצגו את החברה, זה מה שהם צריכים לעשות, הם לא צריכים להראות פיצ'רים. אז אני אומרת, השינוי הכללי שקורה בעולם, אני כשאני צריכה לקנות היום גרביים לילד שלי, אם זה לוקח לי יותר משלוש לחיצות, אני כבר לא אקנה. אז בעולם הזה המהיר והכל בלחיצות כפתור, אפשר שגם ב-B2B זה יהיה, וגם ב-Enterprise Software זה יהיה. אז שלאנשי הפרודקט יהיה לנגד עיניהם את הוויז'ן הזה, איך אני מפתח מוצר שלא דורש אנשי מחירות. אל תדאגו, אנחנו לא פוחדים שנשאר בלי פרנסה, אבל אנחנו פשוט נעשה את מה שבאמת יש מחירות צריך לעשות, ולא להראות את המוצר.
יפה. טוב, אז נעבור לנושא לשמוע התכנסנו.
יאללה.
איך בונים תהליך מחירות? אז קודם כל, אני אשמח אם תוכלי להסביר בגדול מה זה אומר בכלל, איך בונים תהליך מחירות, וגם תתני איזה מוטיבציה לזה. למה אני אומר מוטיבציה? כי נניח אני, יש לי חברת early stage קטנה, אני המנכ״ל, אני עכשיו הולך לעשות את המחירות, אני עם עצמי. אני מתקשר לאנשים, שולח אימיילים, פוגש אנשים בכנסים, מייצר לעצמי איזשהו פייפליין, מניע אותו. למה בכלל אני צריך לעשות פה תהליך? זה לא שאני עכשיו צריך להעביר את זה למישהו, לשתף את זה עם מישהו. אותו דבר אם אני איש מחירות יחיד בחברה. שזה, יש מישהו מעליי, שהוא מסתכל על זה בצורה רחבה, שהוא יעשה תהליכים. מה החשיבות לאדם הבודד? וכמובן, אחרי זה, למה זה בכלל חשוב לכל הארגון?
אז אני מבינה למה אתה שואל את זה, כי אני גם רואה את זה בשטח. אני רואה איך הדברים האלה מתנהלים בהתחלה, פרי סטייל. דיברתי עם ההוא, לקחתי כרטיס ביקור מזה, בסדר, אז אני אשלח לו את המייל ונראה מה יקרה. הריאקטיביות בעולם המחירות בפרט, אבל בכלל, לא תעזור לך להתקדם, ויותר חמור מזה, אתה לא תדע אפילו שאתה מתקדם גם אם התקדמת. כי ברגע שאתה מצייר לעצמך תהליך, ותכף נפרק את זה טיפה, אז אתה יכול לדעת איפה אתה נמצא, אתה יכול לדעת מה אתה צריך לעשות בשביל לעבור לשלב הבא ולראות התקדמות. זה, אני חוזרת לפייפליין, זה שיש לך 100 לידים או הזדמנויות בפייפליין, איך אתה תדע מי מתקדם? כי זכרת שדיברת עם ההוא, כי אתה זוכר בראש ששלחת לו הצעת מחיר, הזמן עובר ואתה שוכח את הדברים האלה, אתה לא עוקב אחריהם בזמן, אתה לא מנהל את זה נכון, אתה לא מתקדם. ובמחירות אתה צריך לחתור להתקדמות כל הזמן. הרי אנחנו תמיד אומרים, אתה מוכר את השלב הבא, אתה אפילו עוד לא מוכר, אתה מוכר כל הזמן את השלב הבא. מהו השלב הבא? אם לא תגדיר לעצמך את התהליך הזה, על הסטייג'ז המפורטים שלו, אגב, זה יכול להשתנות, זה עובר, ככל שאתה תעשה יותר ניסיונות אמיתיים, ככה תוכל לפרמל את התהליך הזה יותר נכון וקרוב למציאות, אבל תתחיל ממשהו, תשים לך בילדינג בלוקס שאתה יודע שאם זה קרה וזה קרה וזה קרה, אז אתה במקום אחר ואתה ממש לקראת סגירת עסקה על אמת, לא כי בתחושה שלך נראה לך שזה יכול להיסגר. אז זה מבחינתי, סיילס פרוסס, כמה שזה נשמע טריוויאלי, זה הבקבון של ארגון מחירות, של איש מחירות, של ניהול מחירות. זה, אז בין אם אתה היחיד שעושה את זה, ובין אם אתה עכשיו חלק מקבוצה, ובין אם אתה רוצה להניע את כל הארגון לעבר זה, כולם חייבים להבין מה התהליך, איך הוא נראה, ובאיזה שלב אנחנו נמצאים, בכל אחת מההזדמנויות. מה שהיה נכון פעם בעולם, שוב, אני חוזרת לעולם הטרדישנל שהיינו נוסעים לחול, האנשי המחירות האפקטיביים ממש היו עושים שתי פגישות ביום, את הסיכום פגישות האפקטיביים שבהם היו עושים באווירון בדרך חזרה, זאת אומרת, עברו כבר איזה 3 ימים מאז שעשיתי את הפגישה, שבגדול הייתה אחלה פגישה וניפגש שוב. זהו. אני מקצינה to make the point. בעולם הזה של Inside Sell, שגם אתה רוצה לנהל עשרות הזדמנויות, כל אחד בשלב אחר, אתה לא רואה את הבן אדם, אתה לא תראה אותו, איך תדע איפה אתה נמצא? איפה אתה, you are lost בתוך הדבר הזה שאתה יצרת, בתוך פיילה של הזדמנויות שאתה יצרת. ולכן אני אומרת, אני אשפוך שם עוד לידים, מה תעשה איתם? מה תעשה איתם? איך תקדם אותם? אז נכון, אז הם לא, אז לרוב לא יודעים איפה מתחילים ומה הסטייג' הראשון. אגב, נתקלתי במקרים שדיברנו על זה גם במיטאפ, אני חושבת, שעושים דמו ללקוח, ובזאת אנחנו חושבים שעשינו את המחירה. זאת אומרת, אני עשיתי לו דמו. נחמד, אני גם חוזרת לנקודה קודם, אני לא צריכה איש מחירות שיראה דמו, זה לא בשביל זה הוא שם. אז דמו זה לא מטרה, דמו זה בדרך לדבר הבא. אז לצורך העניין, דמו תמיד יהיה שלב בין הראשונים בתהליך המחירה. בסיילס פרוסס שלב אנחנו מדברים. מה קורה אחרי הדמו? איך אתה עושה קלוז'ר לדמו? אחרי כמה זמן אתה שולח אימייל? אתה כן עושה טרייל, אתה לא עושה טרייל, הוא עושה לבד את הטרייל? איך אתה עוקב אחרי זה? כמה זמן אתה נותן לטרייל? ואז אתה לא יכול להתפלא, נגיד, שעסקה לוקחת 3 חודשים. אולי זה בסדר שלוקחת 3 חודשים, אבל אולי יכולה גם לקחת 3 שבועות. איך תדע את כל הדברים האלה, אם לא תשים לעצמך איזשהו משהו ברור שקוראים לו sales process?
אז בואי בעצם נתחיל, כמו שאני חושב שתחל כבר לתאר את זה. שלב הראשון, אנחנו מגדירים את התהליך. אז איך אנחנו עושים את כל מה שעכשיו אמרת? תפרקי את זה להדיות המחירות המצוי, ותעזרי לו לבנות את הדבר הזה.
הדרך הפשוטה בסוף לעשות את זה, היא לחשוב על הלקוח. על הלקוח, על הפרוספקט, על הבן אדם שעובר איתך עכשיו את הטיול הזה. צריך לזכור, לפני שהוא בכלל מדבר עם מישהו, הוא כבר תהיה לך באתר, הוא עשה איזושהי פעולה, הוא הכניס את הפרטים שלו איפשהו, הרי אנחנו מדברים על אינבאונד, איכשהו זה הגיע אלינו. עשינו איזושהי מלכודת עכברים ברשת, והוא נתפס בה, הוא שם את הפרטים שלו, הוא יוצר קשר, ואז מתחיל הדיאלוג ביניכם, אבל קרה לו כבר משהו עד אז. אז צריך להסתכל על זה מאוד הוליסטי. עכשיו, בצורך העניין, הוא שם את הפרטים שלו כי הוא רצה לראות דמו, או כי הוא רצה לעשות טרייל. אתה הולך ומדבר איתו, זה סטייג' לצורך העניין. קרה פה משהו. יש פה אירוע עכשיו שנקרא שיחה עם הלקוח. Needs analysis, intro call, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. ועכשיו תחליט, בשיחה הזו אני רק מברר בכלל אם זה רלוונטי, או האם אני גם מברר אם זה רלוונטי וגם מראה לו טייסט של הדמו. אני לא הולך לעשות עכשיו, שוב, הדמו הוא לא העיקר. העיקר הוא להבין בכלל, לחשוף את הצרכים שלו, לחשוף את הבעיות שלו, ולבוא ולהראות שהנה אני יודעת לפתור אותם. צורך העניין, עשינו את האינטרו קול הזה, סיימנו אותו, מה זה הסיום שלו? אז אני טוענת שאתה לא סוגר את הטלפון לפני שקבעת כבר את הסטייג' הבא, עם mm-hmm. הלקוח. אוקיי, החלטנו שהסטייג' הבא הוא, בוא נראה התכנות של המוצר בסביבה שלך, צורך העניין, טרייל, פיילוט, whatever you want to call it, זה עוד סטייג'. אז אני עכשיו בשיחה הראשונה מעבירה אותו כבר, בוא נקבע כבר את השיחה הבאה שבה אנחנו נתחיל את הטרייל, או את ה-technical evaluation, כלשהו, שתחליט אתה שהוא מתאים למוצר שלך. עכשיו, יכול להיות שבשלמים האלה אתה אפילו עוד לא יודע איך זה ייראה, אבל תקרא לו שלב של technical evaluation. כמה זמן אתה נותן לזה? שבוע, שבועיים, חודש? תחליט. תחליט משהו, אחרי זה תשנה אותו. סיימנו את הטכניקל אבלואיישן, אבל לוודא שמסיימים אותו, הלקוח אמר צ'ק, 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 על כל מה שרציתי לראות. גם שם זה עולם אינסופי, כן? אתה רוצה לעשות בדיקת התכנות, אתה לא עכשיו עושה התמאה מלאה, מראה לו את כל המוצרים, את כל הפיצ'רים. לא, אנחנו עושים proof of concept, אם תרצה. הוכחתי כמה נקודות שמעניינות אותך לראות, זה צריך להספיק. עכשיו יש את כל השלב של הקומרשל. מסע ומתן, איזה חבילה אתה רוצה, מחירים, חוזה לשנה, חוזה לשנתיים, כל הדיונים העסקיים, זה עוד שלב בתהליך. זאת אומרת, עשיתי היכרות, עשיתי שלב טכני, אני עושה עכשיו שלב עסקי, עכשיו אני בא לסגירה. הנה פה רק לבד ציירנו עכשיו סיילס פרוסס של ארבעה שלבים, שאפשר להתחיל ממנו. ואחרי זה, עם הזמן, אפשר גם את הארבעה שלבים האלה לפרק לתת שלבים בשביל באמת להיות עוד יותר אפקטיביים ועוד יותר מדידים בהתקדמות.
אז אם לסכם את מה שדיברנו על פה, בעצם אנחנו מתחילים בלהגדיר את התהליך. ברור שאנחנו מתחילים מהבנת הבעיה של הלקוח, ואז אנחנו בעצם מתחילים ממש לתעד כל פעולה שאנחנו עושים. זאת אומרת, כל דבר נחשב. אין משהו שעשיתי, ואני אומר, כן, אבל הרגשתי שזה נכון. הוא אמר להתקשר ביום רביעי, אז זה היה מקרי, זה רק ללקוח הזה. אני מתחיל לתעד את הדברים, עובד מסודר, ומסתכל אחורה, כדי לראות מה המשותף להם, ואז אני יכול להגדיר בעצם את השלבים שלי, ולהבין מה אותו מסע, ג'רני, שהלקוח עובר. עשינו את זה. נניח שעכשיו עברו אצלי כמה כבר לקוחות בתוך המערכת, לא משנה אם הצלחתי לסגור אותם או לא הצלחתי לסגור אותם, סימנתי את השלבים, מה עכשיו?
אז א', זה לא משנה אם הצלחת לסגור אותם או לא הצלחת לסגור אותם, הדבר שכן משנה זה ללמוד גם מזה וגם מזה. אז תלך עכשיו ותסתכל על אלה שהצלחת לסגור, ועל אלה שלא הצלחת לסגור, ותנתח אחורה. תסתכל על כן התהליכים שכבר הרצת, ותבין איפה הבטלנקס שלך, איפה המקום שלוקח הכי הרבה זמן. ואם זה לוקח הכי הרבה זמן בגללי, בגלל המוצר, או בגלל הבן אדם, דיברתי עם הבן אדם הלא נכון, אוקיי, אז אולי משהו במסר שלי הוא לא מספיק ברור. בואו נחזור רגע לשולחן הדיונים עם המרקטינג, עם הפרודקט, בואו נחדד את המסרים שם, בואו נחדד למי אנחנו מוכרים, לפעמים זה גם מציף שאלות שם. אם הבטלנק שלי הוא בטכניקל אבלואיישן, מה קורה שם? המוצר עוד לא מספיק יציב, אני צריך עוד זרוע טכנית, אני צריך לצורך העניין פריסל שינהל את הדבר הזה, כי אני לא מספיק טכני בשביל זה. זה מציף לך הרבה מאוד שאלות, שאו הפתרון שלהם בלשנות משהו בתהליך המחירה, או הפתרון שלהם הוא במקום אחר לגמרי. ויבוא הרגע הזה שיגיד, וואלה, פה לוקח לי יותר מדי זמן, כי חסר ה-sales skills. כי אני, הבן אדם שעושה את זה לצורך העניין, הוא היזם מהפרודקט, הוא, אין לו את ה-closing. ואז אולי זה הרגע לבוא ולהגיד, טוב, אני עכשיו רוצה לגייס את ה-AE, את ה-inside sales, את ה-director, את ה-whoever, זה שאלה, שיקח על עצמו את, את הדבר הזה. אגב, הרבה פעמים אני רואה, וזה דבר באופן כללי ידוע במחירות, אבל ב-inside sales אפילו יותר, שמישהו אחד מתחיל את הדיבור עם הלקוח, ובאיזשהו שלב זה עובר למישהו אחר.
כן.
אם יש משהו שאנחנו יודעים במחירות, זה עסקה שעוברת ידיים, דינה למות בערך. זאת אומרת, זה, לכל הפחות אתה מתחיל את זה מההתחלה. אתה מאבד משהו ביחסים שכבר נבנו. וזה, אסור להקל בזה ראש, כי שוב, באווירת הסטארט-אפ והקומביה וכולם עושים הכל כל הזמן, זה אחלה. אבל בסוף מול הלקוח צריך שיהיה כל אחד, ופוקל פוינט אחד, ושהוא יודע למי הוא פונה כשהוא צריך משהו. כי אם יושב בצד השני הבן אדם שלא בטוח עכשיו מה לעשות ולמי לפנות, הוא לא השקיע בזה הרבה זמן בלפענח את, את השאלה, אז הוא ימשיך הלאה. ופה לבד איבדת הרבה נקודות. אז תמיד לשים לב שזה שהתחיל את התהליך, אחרי שכבר הגדרנו את התהליך, הוא זה שממשיך אותו, הוא זה שמסיים אותו. אפשר להביא אנשים באמצע, אפשר להכניס עוד מומחים באמצע, אבל אתה תמיד זה שמנהל את התהליך, ותמיד המנצח של הדבר הזה.
אולי טיפ ליזמים בהקשר הזה, אני חושב שיזם לא יעיז להעביר משקיע מיד ליד. הוא כן יביא את השותף שלו שהמשקיע יראה אותו וישמע אותו. זאת אומרת, אני חושב שהטיפ החשוב זה בשפת היזמים, תתנהגו ללקוחות שלכם כמו שאתם מתנהגים למשקיעים שלכם.
נכון.
לא מעבירים מיד ליד.
נכון, מאוד נכון. אני כן אגיד אולי בפרפרזה על זה, הסיפור שאתם מספרים למשקיעים הוא לא בהכרח תמיד יהיה הסיפור שימכור החוץ על
זה נקודה אחרת לגמרי, כן? וסופר חשובה אגב בהקשר הזה.
כן, אבל בהחלט, בהחלט נכון. אתם תהיו, תנהלו את התהליך מול המשקיעים, מקצה לקצה, אותו דבר מול הלקוח.
אוקיי, אז לשים רגע בשפה פשוטה את התהליך שתיארת פה. בעצם אמרת שאנחנו מסתכלים עכשיו על השלבים השונים שהגדרנו, ואנחנו בעצם מסתכלים על הקונברז'ן בין שלב לשלב, ומטפלים בנקודות ספציפית בעזרת הריסורסים שיש לנו. אם זה הצוות R&D שלנו, או אולי יש לנו איש מרקטינג, או אולי אחד השותפים מבין יותר טוב באיזה נושא מסוים, אנחנו פשוט מנסים לשפר את אותו קונברז'ן. אז עכשיו אנחנו בעצם סיימנו את השלב הזה של הגדרת התהליך. התחלנו לטפל בבעיות הקונברז'ן. מתחיל להיות לנו פה פייפליין. מה עכשיו?
פייפליין זה כיף. קודם כל פייפליין זה הכיף. אבל אחד הדברים שצריך לשים לב זה שפייפליין הוא שם בשביל שינהלו אותו. פייפליין זה דבר חי, זה דבר נושם, זה דבר משתנה. הוא לא מחזיק את עצמו מתוך עצמו. הוא לא שם בשביל לעלות אבק. פייפליין שלא מעודכן על הרגע, ואני אגיד פה עוד משהו בעולם הזה של Inside Sales, שיחה עם הלקוח לא נגמרת בזה שסגרנו את הטלפון. היא נגמרת בזה שסגרנו את הטלפון ותיעדנו את השיחה ב-CRM באותו רגע. זאת אומרת, אם יש לכם שיחה שנקבעה לחצי שעה, תסגרו לכם עוד 10 דקות ביומן. כי ה10 דקות האלה, אתה צריך לתעד את השיחה ולהדכן את הפייפליין. מה זה אומר להדכן את הפייפליין? איזה סטייג' עכשיו סיימתי? מה הפרובביליטי של הסגירה? מה אני חושב שהסיכויים שלי עכשיו עלו או ירדו לסגור את העסקה הזו? פרובביליטי זה תמיד המקום היותר סובייקטיבי. אני כן רוצה להשאיר מרחב לתחושת הבטן של איש המחירות, לבוא ולהגיד, וואלה, אפילו שסיימתי עכשיו טכניקל אבלואשן מאוד מוצלח, אני לא מרגיש כל כך חזק לגבי זה. תן לזה משמעות, תן לזה שיקוף בפייפליין. או הפוך, וואלה, היה עכשיו אינטרו קול מהסרטים, זה, אני הולך לסגור את זה בפרובביליטי מאוד גבוה. זה שילוב של סטייג' ופרובביליטי שנותן לך את האפשרות להסתכל על הפייפליין שלך ולהגיד, וואלה, איפה אני נמצא. ועוד כמובן קלוז דייט ומחיר וכל הפרמטרים האלה שאנחנו מחזיקים על כל עסקה. ואז בין אם אתה איש המחירות ובין אם אתה המנכ״ל ובין אם אתה CTO שסתם רוצה רגע להציץ ולראות איפה אנחנו נמצאים, אתה יודע להסתכל בפייפליין ולהוציא ממנו את בריאות המחירות.
טוב, אז בעצם עכשיו דיברת על הנושא של איך אני מעדכן את הפייפליין, שאני בעצם צריך לעבוד איתו ולהשגיח שכל דבר ייכנס לשם ויהיה מתועד, כמו שדיברנו מקודם. מה בנוגע לנהל אותו? מתי אני מסתכל עליו?
שאלה מעולה, כי כמו שאמרתי קודם, פייפליין בפני עצמו, הוא אין לו זכות קיום. זה משהו שהוא צריך להיות day in, day out, עוברים וחיים את הפייפליין ומנהלים אותו. אגב, אני ב... סייסנס, התמדתי למשל אצלי במחלקה, ממש לקחתי את האג'ייל ואת הסקראם של ה-R&D לתוך עולם המחירות. היינו עושים סטנדאפ יומי על העסקאות ה-whatever, אתה יכול להחליט על החמות יותר, או על אלה שבתחילת הפאנל, בתחילת התהליך, שחשוב לך לקדם ולראות התקדמות. זאת אומרת, זה ברמה היומית, איש מחירות זה ברמה השעתית, זאת אומרת, זה כלי העבודה שלו.
אוקיי.
הוא בא בבוקר, הוא פותח את הפייפליין. על מה הוא מסתכל בתוך הפייפליין? על העסקאות החמות, על העסקאות שבתחילת הדרך. אני לא רוצה, למשל, לראות שהעסקאות נתקעות בשלב האינטרוקול, או בשלב הדמו. או אני רוצה לראות עכשיו, בוא נראה את כל העסקאות שפתוחות לי, בשלב הטכניקל אבלואיישן יותר מ-X זמן, שלא נראה לי הגיוני. ולהתחיל לטפל בהם. וככה כשאתה עושה את זה ברמה היומית, שעתית, אתה לא מפספס דברים. עכשיו, צריך לזכור, באינסייט סיילס אנחנו מדברים על כמויות של אופורטיוניטיז, עשרות נכון. שיש בפייפליין. בניגוד לעולם הקודם, שהיית יכול לעבוד על עסקה אחת של $2 מיליון במשך שנה, פה אתה תעבוד על הרבה מאוד עסקאות של עשרות אלפי דולרים בסייקלים של שבועות. אנחנו במכפלות, שאם אתה לא מנהל את הפייפליין שלך ברמה השעתית, אתה מהר מאוד הולך לאיבוד ולא יודע איפה אתה נמצא. מה זה גורם? לחוסר התקדמות וחוסר סגירה. ואז בסוף אתה לוסט, אז מאיפה אני מתחיל? והנה אנחנו בסייקל הזה שוב. אז ברגע שכבר יש לך את הבסיס הזה שנקרא sales process, ועליו אתה בונה את הפייפליין, כל שנותר לך לעשות הוא באמת לנהל אותו, לפי priority, לפי stage, לפי close date, לפי כל הפרמטרים האלה שחייבים להיות מדויקים בכל רגע נתון, הם משתנים. אוקיי, דיברתי עם הלקוח פעם אחת, הוא אמר שאין, עד סוף החודש הוא חותם. אנחנו 3 ימים לפני סוף החודש, וזה לא קרה. מה הסיכויים שזה יקרה? אם אתה עדיין חושב שזה יקרה בסוף החודש, תשאיר את הקלוז דייט להיות סוף החודש. אם לא, תזיז אותו. זה חייב לחיות כל דבר לשקף את המציאות. זו הדרך היחידה שלך להבין איפה אתה נמצא ואיך אתה מתקדם.
אוקיי, עכשיו בואי תורידי לי את זה גם לקרקע, כי מה שעכשיו תיארת זה, אני איש מחירות, 24/7, inside sales, הכמות לידים, כמות עסקאות שיש לי עכשיו בפייפליין היא גדולה. אבל מה אם אני מנכ״ל? זה לא ה-24/7 שלי. אני מתעד, בסדר? אני מתעד הכל, וגם אגב אני לא עושה משהו inside sales, אני עושה משהו התחלתי כזה, או inside sales בתדירות נמוכה, או אני פשוט עושה field sales, כי זה מה שהחברה. אז אני פטור מזה?
ממש לא. ממש לא. א', אתה כמנכ״ל עושה עוד איזה 900 דברים חוץ מלנסות לסגור את ההזדמנות הזו. על אחת כמה וכמה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, ואתה תפספס הזדמנות להתקדם. תתעד את מה שאתה עושה ותנהל את זה. זאת אומרת, שיהיה לך שעה קבועה ביומן, שאתה מסתכל על הפייפליין. כשיהיה לך CRM ופייפליין מסודר, אז כמנכ״ל תוכל גם להסתכל על דוחות, או לקבל נוטיפיקציות, זה כבר יקל עליך, אבל כשאתה עוד לא בשלב הזה, אתה לא תדע שאתה מתקדם, אם אתה לא תנהל את זה, שעה ביום. שוב, בדיוק כמו שאתה עושה עם R&D, בדיוק כמו שאתה עושה עם הפרודקט, בדיוק כמו שאתה עושה עם המרקטינג, ובדיוק כמו שאתה עושה עם ההכנה לראונד שלך. זה משהו שאתה חייב להשקיע בו את הזמן שלך. הוא לא יקרה מעצמו. עד שתביא, וגם כשתביא את איש המחירות. אז נכון, אנחנו נביא אותו, והוא מוכשר, והוא מכיר את המקצוע, והוא יודע מה לעשות. אתה עדיין רוצה לדעת איך הפייפליין שלך נראה. אתה עדיין רוצה להיות מסוגל לחלץ פורקאסט שהוא לא תחושת בטן, מצוץ מן העץ, עשיתי את התנועה.
לא, צריך להסביר למאזינים, כי הם לא רואים. בעצם מה שאת אומרת, זה להתייחס לזה באותה צורה, שאנחנו עושים סטנדאפ מיטינג עם R&D. זאת אומרת, ספרינטים, סקרמים, כל הדברים האלה שאני מכיר, פשוט להשליך את זה על עולם הסיילס.
חד וחלק. חד וחלק. אני גם אומרת משהו עוד יותר רך מזה, אם תרצה. תמצא את הדרך שעובדת לך. I don't care how. לא אכפת לי באיזה צורה, בעמידה, בישיבה, רק עם היזמים, גם עם האנשי R&D, כי אתה רוצה לרתום את כולם עכשיו למאמץ הזה, כי אנחנו מתאבדים עכשיו על להביא עסקאות. איזו דרך שעובדת לך? אני נוטה לחשוב שאם אתה כבר יודע לעשות את הסקרם ב-R&D, אז יהיה לך קל לעשות את זה גם בסלס, רק תעשה את זה ותעשה את זה ברמה היומית. אני יודעת להגיד על לקוח ש... מתכנן נסיעה לארצות הברית, לעשות סבב לקוחות, אז מבחינתו עד הנסיעה הזאת הוא לא עושה כלום. לא. אתה רוצה לעשות את הסבב לקוחות הזה כבר כשהכל מוכן, שאתה בא כבר רק לחיזוק העסקה, ולא להתחיל שם התהליך. אז לא משנה אם אתה בפילד סיילס, לא משנה אם אתה באינסייד סיילס, אם אתה האיש היחיד או יש לך עוד שניים, תנהל את זה, וברמה היומית, תמצא את הדרך שלך שאתה לא מפספס דברים.
יפה מאוד. טוב, אז תם לנו הזמן לדבר על הנושא הזה. אני חושב שלאורך התהליך גם סיכמנו, דיברנו, אנחנו מגדירים את התהליך, אחרי זה אנחנו דואגים לעדכן, ובסוף אנחנו דואגים גם לנהל את כל הפייפליין. אני חושב שאפשר לקחת את זה לכל כך הרבה דברים שאנחנו עושים היום בחיינו העסקיים, ואני מקווה שנתנו פה כלים משמעותיים לכל המאזינים איך לעשות את זה. מה איזשהו מסר לאומה ככה לסיכום? את רוצה לנצל את הבמה שניתנה לך בתחום...
לצאת בקריאה נרגשת?
כן, משהו בתחום המחירות, איזה מסר שחשוב לך להעביר?
אני חושבת שאמרנו, שנגענו די בדברים החשובים, אני מרגישה שעולם המחירות הולך ונהיה יותר ויותר מתוחכם, על אף הפשטות והאפשרויות הטכנולוגיות שפותחות בפנינו עולם, ממש צריך לחשוב ולעשות אסטרטגיות, וזה תמיד רץ על הציר הזה של בין לעשות משהו אסטרטגי לבין טקטי. כל הזמן זה שילוב של שני הכוחות האלה ביחד, לכדי המטרה. אתה יודע, כשמתקדמים עם הזמן, אז נכנסים לכל העולם של טרגטים וקומישנים וכל זה, שזה בכלל עולם בפני עצמו שאפשר לפרק גם אותו.
טוב, חברים, אז אני הייתי אדיר צימרמן, איתי פה קרן מיר, שנתנו טיפים נהדרים.
למי אני שולחת את החשבונית, אגב?
את החשבונית, אנחנו נשום לגיא קצוביץ' וטומי ברעה, והם ישמחו לשלם את מה שצריך. אז תשמעי, תודה שבאת, היה אחלה.
תודה רבה, תודה.
ביי.
ביי.